מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם, תודה שהצטרפתם לפרק העשירי של מנועי הכסף. שלום אורי גרינפלד.
שלום שי.
אנחנו היום בפרק חגיגי ומיוחד, גם לכבוד הפסח, שאני מניח שלחלקכם הוא התחיל אפילו לפני שבוע והסתיים מתישהו בעוד איזה שבועיים. אנחנו יום לפני ליל הסדר, ושבוע הבא גם לא תהיה תוכנית בשל החג. אנחנו היום בפרק מיוחד בו נבחר ארבע קושיות שלדעתנו יכריעו, יקבעו במידה מסוימת את כיוון הכלכלה הישראלית בתקופה הקרובה, בשנה הקרובה. אבל לפני כן אנחנו נדבר על הנושא שממש ברגעים אלו בעודנו מדברים מתפתח, וזה המתיחות בין בנק ישראל לאוצר. בסיס המתיחות הזה התחיל אתמול עם פרסום בנק, עם פרסום הדוח השנתי של בנק ישראל, שלפי דעתי היה דוח מרתק מאוד, בניגוד לדוחות הקודמים בשנים שעברו. הדוח הזה היה חד, הוא היה נגע בנקודות הבוערות באמת, אנחנו באמת ניגע בהרבה נקודות בהמשך הפודקאסט הזה, אבל השורה התחתונה היא שיש כרגע מתיחות סביב המשך הכהונה של קרנית פלוג, שאמורה להסתיים באוקטובר, היא מסיימת 5 שנים, לא להאמין, אבל היא כבר 5 שנים בתפקיד, באוקטובר הקרוב. ולמעשה מה שקורה זה שהערכות הם שבגלל הדוח החריף שמתח בנק ישראל על מדיניות האוצר, הכהונה שלה לא תוארך נכון לשלב זה, וכבר בנק ישראל מגיב באמירות חריפות משלו, שהוא מזהיר מפני בחירת הנגיד הבא של בנק ישראל, שלא יהיה ממניעים פוליטיים. אורי, מה אנחנו יכולים להגיד על הסכסוך הזה? בעצם זה סכסוך היסטורי, יש כל הזמן סכסוכים בין הנגידים לבין שרי האוצר, זה לא משהו חדש, אנחנו לא נופלים מהכיסא, אבל בכל זאת.
זה טיפה שונה, זה לא משהו חדש וזה צריך להיות ככה, כי בסופו של דבר אחד התפקידים של בנק ישראל הוא להיות היועץ הכלכלי של הממשלה, ומתפקידו הוא צריך למתוח ביקורת מתי שצריך, להגיד איך הוא רואה את התמונה ולהמליץ בסופו של דבר לממשלה ולשר האוצר על הצעדים השונים. צריך לומר שגם הנגידה הנוכחית של בנק ישראל, אולי גם כשמסתכלים על זה בניגוד לנגיד הקודם שהיה מאוד מעורב בסביבה הפוליטית, היא הרבה פחות מעורבת בצד הפוליטי. אני חושב שזה טוב ככה.
זה בגלל שהיא פשוט מסכימה עם המדיניות, או שזה ככה ההחלטה שלה?
אני חושב שזה גם ההחלטה שלה כנגידה, וזה בסדר. בנק ישראל אמור להיות עצמאי לחלוטין, לא להיות מושפע מהסביבה הפוליטית, וגם בגלל התפיסה הכלכלית. אם ראינו בשנים האחרונות, לאו דווקא על רקע מה שקורה בשוק הנדלן, שזה מה שתפס את הכותרות, הביקורת על תוכנית מחיר למשתכן, על זה ש... הרבה זוכים בתוכנית בעצם מוותרים בסופו של דבר על הדירה, ועל כל הבעיות שיש, ויש לא מעט בעיות בתוכנית, לצד דברים שאולי הם טובים. בעיקר מה שראינו בשנים האחרונות זה את בנק ישראל ואת קרנית פלוג מדברים על המדיניות הפיסקלית, זאת אומרת הפחתות המיסים שראינו בשנים האחרונות, והיו לא מעט הפחתות מיסים, מע"מ ירד, המון מכסים ירדו או בוטלו, וזה היה תמיד על רקע ההכנסות של המדינה ממיסים שהיו הרבה יותר גבוהות מהצפי בשנים האחרונות, ובנק ישראל בא ואומר הסיבה שההכנסות היו גבוהות מהצפי היא חד פעמית. פעם אחת היה לנו את המס המיוחד על חלוקת דיווידנדים, שבעצם נתנו הנחה לחברות לחלק דיווידנד, וראינו שהאוצר הכניס הרבה יותר, מיליארדים יותר ממה שהוא ציפה, ועל סמך זה מיסים הופחתו, כמובן שמדובר בהנחה חד פעמית, היא לא תהיה בשנים הבאות, וראינו כמה עסקאות גדולות בתחום ההייטק, שהכניסו הרבה כסף לקופת המדינה, גם פה אפשר להגיד, אולי גם בשנים הבאות יהיו עסקאות נכון, אבל לא בטוח שאפשר לבנות על זה עד הסוף. ואם מורידים מיסים, זאת אומרת, ההכנסות של הממשלה בשנים הבאות יהיו נמוכות יותר, ההוצאות ילכו ויגדלו, זה אומר שאם לא יעשו שום דבר, אנחנו נלך לגירעון גדול יותר ממה שהיה לנו עד עכשיו. פה אני חושב הנקודה החשובה ביותר, במשך שנים, לאו דווקא נגידה הנוכחית או משרד האוצר הנוכחי, במשך שנים המדיניות של ממשלת ישראל היא מדיניות פרו-מחזורית. מה זאת אומרת? כשהכלכלה נראית טוב, כשיש צמיחה, כשנכנס כסף, מורידים מיסים, מגדילים הוצאות, כי יש כסף, אז מנצלים את זה. ואז מגיע החלק השני של המחזור, ותמיד מגיע החלק השני של המחזור. מתישהו תהיה האטה במשק. וכשתהיה האטה במשק, ההכנסות של הממשלה ייפגעו. כי אם פחות אנשים עובדים, יש פחות מס הכנסה. אם פחות אנשים קונים, יש פחות מע"מ. אם חברות מרוויחות פחות, יש פחות הכנסות ממס חברות. ואז מה תעשה ממשלה? לא תהיה לה ברירה, היא תיאלץ לעלות מיסים, בדיוק ברגע הלא נכון. בדיוק ברגע שמתחילה ההאטה, אנחנו נראה העלאות מיסים, נראה קיצוצים תקציביים, וזה רק יחמיר בעצם את המצב. מדיניות ממשלתית צריכה לעבוד הפוך. כשטוב, מעלים מיסים, מנצלים את זה שטוב, ומשומרים כסף ליום הסגרירי שיגיע, וזה לא נעשה אף פעם בישראל.
כן, איך תשכנע את המצביעים שלך שאני עכשיו מעלה מיסים כי הכל טוב.
נכון, כשיש בחירות כל שלוש שנים, קשה לנהל מדיניות כזו.
תראה, אני חושב, לדעתי היחסים הטובים יחסית שהיו בין כחלון לפלוג בארבע השנים האחרונות, אני חושב שאני חייב לתת קרדיט פה לכחלון, הוא מבין שהוא לא הכלכלן הכי מבריק והכי בתולדות המדינה, הוא נתן לה להחליט את האסטרטגיה הכללית, הוא פשוט שם לו בצד את הפרויקט הדגל שלו, האמת היא כמה, גם את המחיר למשתכן, גם את הנטו משפחה, הוא אמר, כל עוד היא לא תתעסק לי בזה, אני לא אתקיף אותה, אני לא אעשה כלום. אתמול פשוט נחצה איזשהו קו אדום מבחינתו, והיא, לא היא, הכלכלנים של בנק ישראל מתחו ביקורת על הפרויקט הזה, וזה מבחינתו אי אפשר לעבור את זה לסדר היום, ולכן ככה נוצר הפיצוץ. מה שלוקח אותנו לחזרה של התוכנית, להתחלה של התוכנית, הקושיה הראשונה, הכוס הראשונה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אנחנו עכשיו נשתה את הכוס הראשונה.
לחיים.
מחירי הנדלן, או נדלן בכלל, לא נדבר על מחירי הנדלן. מה הנקודות שאנחנו צריכים לשים לב?
קודם כל ולפני הכל, ותמיד כשמדברים על נדלן, כמובן שזה הנושא הכי מעניין, כי כולם מתעניינים ורוצים לקנות דירה, או שכבר קנו ומשקיעים בדירות, וזה הנושא החם בישראל בעשר שנים האחרונות. קודם כל ולפני הכל, אני חושב שהסיפור המרכזי בשוק הנדלן הישראלי הוא המחסור. עדיין יש מחסור בדירות בישראל, ולא בונים מספיק. ראינו רק לפני שבוע וחצי ירידה נוספת בהתחלות הבנייה. בונים פחות דירות מאשר הגידול של משקי הבית בישראל. זאת אומרת, נוספים יותר משקי בית מאשר מקומות לגור בהם. ועד שאנחנו לא נראה את המגמה הזו משתנה, אנחנו לא נראה ירידה אמיתית. לא לחודש, חודשיים, שלושה, בגלל שחלק מהרוכשי הדירות כרגע מחכים לראות מה יקרה בהגרלה הבאה. ירידה אמיתית במחירי הדיור תקרה רק כשיתחילו לבנות פה בכמויות גדולות. כמויות גדולות זה כ-55-60 אלף יחידות דיור בשנה. עכשיו עולה השאלה, אז למה לא בונים? וזו בעצם השאלה המעניינת. אני לא יודע עד כמה הנתונים האלה מוכרים. בישראל, מהרגע שמחליטים בעצם על הפשרה של איזושהי קרקע למטרות בנייה, ומתכננים את התוכנית, ועד הרגע שהטרקטורים מתחילים ועולים על הקרקע ומתחילים לבנות את הבניינים עצמם, עוברים בין 8-13 שנים בממוצע. פעם זה היה יותר, צריך לתת פה את הקרדיט האמת לכחלון, הוא הצליח לקצר את זה על ידי שילוב של כמה ועדות ביחד וקצת חיתוך של הבירוקרטיה, אבל זה עדיין המון המון זמן. הבנייה עצמה גם היא לוקחת הרבה זמן, כשנתיים, שנתיים וחצי עד שאנחנו רואים את הבנייה עצמה, בשנות, סוף שנות ה-90, שהייתה את העלייה הגדולה, והיה צריך לבנות מהר, ניתנו תמריצים מהממשלה לקבלנים, והצליחו לקצר את זמן הבנייה בין שנה לשנה וחצי, סימן שאפשר. אבל זה קשה, בעיקר מסיבות בירוקרטיות, מסיבות פוליטיות, מקלות בגלגלים שכל משרד תוקע, אם זה משרד איכות הסביבה ומשרדי הפנים, וכל הרצונות הפוליטיים מתערבבים פה, ועד שלא יצליחו לפתור את הדברים האלו, ואני לא בטוח דרך אגב שיצליחו לפתור אותם, יהיה מאוד קשה לראות פה גידול מהיר בהתחלות הבנייה.
תראה, אני חושב שצריך בכל זאת להתייחס למחיר למשתכן. מה שקורה עכשיו, חלק, גם ממה שאני מדבר, גם עם יזמים וגם עם קבלנים, חלק מהשוק בכיפאון. כולם ממתינים. אני יכול לתת לך דוגמה על עצמי. אני זכיתי במחיר למשתכן. זה קרה כבר לדעתי יותר משנה, לפני יותר משנה. עדיין אין היתר, עדיין לא קרה כלום. אני עכשיו לא הולך לעשות שום פעולה בשוק החופשי, עד אשר יהיה לי איזושהי ודאות ממחיר למשתכן. אני מניח שכמוני יש עוד הרבה, והבעיה תהיה כאשר האחוז, אתמול אגב, בדוח בנק ישראל, בנק ישראל ציין שרבע מהזכאים של מחיר למשתכן,
מהזוכים,
ביטלו את הזכאות שלהם. זה אחוז נורא גבוה וזה יחסית שלב ראשוני של הפרויקט. מה יקרה אם נגיע ל-70% או ל-80%? אני חושב שבשלב שזה יקרה, כל הדירות ישתחררו לשוק. וברגע שכל הדירות ישתחררו לשוק, השוק יתעורר והמחירים יחזרו לעלות. צריך להתייחס לדבר הזה, כי כחלון שם את כל הביצים בסל אחד שקוראים לו מחיר למשתכן. צריך גם לדאוג לשוק החופשי של היד שנייה ושל הדירות החדשות שהן לא דרך מחיר למשתכן.
אני מסכים. בגלל זה אמרנו קודם שמסתכלים על מחירי הדירות, לא צריך להתייחס לחודש, חודשיים ספציפיים. כשמדברים באמת על ירידת מחירים עכשיו, צריך לקחת בחשבון שאלה בדיוק החודשים של ההגרלות הגדולות, ולכן כל מי שישתתף בהגרלות הגדולות, כרגע כמובן שהוא לא יקנה דירה, הוא שם את עצמו על הגדר ומחכה לראות מה יקרה אחר כך. התוכנית של עצמה, כשהכריזו על התוכנית דרך אגב, היה לנו את מחיר למשתכן ומחיר מטרה, תוכניות עצמן, כשהכריזו עליהן וכתבנו על זה בפסגות, הן תוכניות לא רעות בסופו של דבר. הרעיון הוא רעיון בסדר גמור, הוא אמנם מטפל בעיקר בצד הביקוש, בעצם נותן סובסידיה ממשלתית למי שרוצה לרכוש דירה, כדי להוריד את המחיר, וזה בסדר, זכות הממשלה, והממשלה חושבת שזה המקום שהיא צריכה לתת את הסובסידיות ולהוציא כסף, מצוין. הבעיה היא שאותה מדובר על תוכניות קטנות מדי, זאת אומרת שאם במסגרת מחיר למשתכן, היינו רואים כל שנה, החל כבר מהשנים הקרובות, כל שנה הגרלות של 30-40 אלף יחידות דיור ובנייה של סכומים של כזה מספר של יחידות דיור והשוק החופשי היה נותן את התוספת של עוד 30 מהכיוון שלו, אז יכול להיות שהיינו רואים השפעה. אבל שבסוף בהגרלות האלה יש לנו מספר יחסית מוגבל של יחידות דיור ואין לוקח כל כך הרבה זמן מרגע הזכייה עד שהדירה בעצם נבנית ויש את כל האנשים שבעצם זכו ומחליטים לוותר, ואז הם עוברים להגרלה הבאה, אז בינתיים הם לא במשחק. כל הדברים האלו מעכבים בעצם את השינוי האמיתי שיכול להיות בשוק הדיור הישראלי. ולכן התחלתי בזה שבסוף זה די פשוט. שוק הנדלן הוא שוק, הוא שוק מורכב באופן עקרוני, זאת אומרת, יש לנו דירות למחירה ודירות להשכרה וריביות של משכנתאות וההבדל בין מה שאתה משלם על המשכנתה לבין התשואה שאתה יכול לקבל על דירה אם אתה קונה אותה ואז מזכיר אותה. שוק שהוא מורכב שנכנסים בפנים, אבל מבחוץ, מלמעלה, הוא מאוד מאוד פשוט. זה שוק של ביקוש והיצע. והביקוש פה הוא ביקוש שקל להבין אותו. פשוט אנשים צריכים תמיד לגור איפשהו. אני לא חושב שאנשים, קמפינג זה נחמד ליום יומיים, אף אחד לא רוצה לגור באוהל. ולכן תמיד קל לדעת בעצם מה הביקוש. פשוט מסתכלים על תוספת משקי הבית למשק. וצריך להתאים את ההיצע לביקוש, וזה לא קורה כבר המון המון שנים. וכל עוד זה לא יקרה, אין שום סיבה שהמגמה הגדולה, עוד פעם מלמעלה, המגמה ארוכת הטווח, תשתנה.
מה שלוקח אותנו לחלק השני, כי אנחנו דיברנו על תוכנית מחיר למשתכן, אבל מה יקרה אם עוד שלושה חודשים יהיה לנו פתאום שר אוצר אחר, שהוא, כל האג'נדה שלו היא נגד תוכניות כאלה ונגד סובסידיה מהממשלה, והקושיה השנייה שלנו היא, היציבות הפוליטית השלטונית. אנחנו צריכים, אם נחשוב כמה שנים אחורה, לא היה לנו יציבות שלטונית. עכשיו אנחנו, יש לנו ראש ממשלה שאון אוף הוא בערך 15 שנה, הוא 10 שנים כבר בשלטון, הממשלה הנוכחית היא סוגרת 3 שנים, יחסית יציבה, לא הרבה חילופים של שרים, ומה יקרה אם ראש הממשלה ייאלץ לעזוב, והמחליף שלו יחזיק מעמד שנה או שנה וחצי, ויהיו עוד בחירות, ואני רק מזכיר לך שאיטליה חוותה בדיוק את אותו דבר לפני כמה שנים, הם החליפו לדעתי 4 ראשי ממשלה ב4 שנים, משהו כזה. מה יקרה אם אנחנו נגיע למצב הזה? מה, איך תראה הכלכלה שלנו?
קודם כל צריך להיות אופטימי. ופה אני נוטה לחשוב כאדם אופטימי, התחלף ראש ממשלה, התחלף ממשלה, לא מן הנמנע שהממשלה הבאה תעשה עבודה טובה. קודם כל צריך להיות אופטימי, ולזכור דבר אחד, אנחנו לא במצב של איטליה. איטליה התחלפו 4 ראשי ממשלה, כי איטליה במשבר עמוק, משבר חובות, בנקים שעומדים לקרוס כל רגע, כלכלה באמת עם שיעורי אבטלה בשמיים, אבטלה בקרב צעירים, דו ספרתית גבוהה, זה לא המצב שיש לנו בישראל. ודרך אגב, לכן אתה גם לא רואה היום בקרב המפלגות הגדולות איזה שהן אמירות שהן שונות לגמרי מהקונצנזוס שיש היום בסביבה הכלכלית. זאת אומרת, זה לא שיש פה מפלגה שהיא מועמדת בחירה לנצח בבחירות, אחת מה, נאמר, 4 מפלגות הגדולות, 3 מפלגות הגדולות, שיש לה איזושהי אג'נדה כלכלית שונה לחלוטין ממה שהיה לנו עד עכשיו. באיטליה זה בהחלט המצב. מפלגת 5 הכוכבים, שדרך אגב, כנראה תקים את הקואליציה, יש לה אג'נדה כלכלית שונה לגמרי ממה שקרה היה באיטליה בשנים האחרונות.
סוציאליסטית.
סוציאליסטית לגמרי, עם אמירה ברורה על שינוי במבנה של היחסים בין איטליה לאיחוד האירופי. הם כבר לא מדברים אומנם על יציאה מהאיחוד האירופי, אבל הם בהחלט מדברים על שינוי היחסים, הם מדברים על העלמה של חלק מהבנקים, הם מדברים על הרבה דברים שהם פשוט מחוץ לקונצנזוס באופן מוחלט. ולכן בכזו מדינה, כשיש שינוי פוליטי, יש לו גם השלכות מהותיות על הכלכלה. פה בישראל נאמר, ונסתכל על התרחיש הזה של בחירות וממשלה חדשה, אני לא מאמין שנראה שינוי גדול. דיברנו על שוק הנדלן
קודם. אתה מאמין שהכלכלה שלנו מספיק חזקה בשביל לשרוד טלטלות פוליטיות וראש ממשלה שנבחר ולא מצליח להקים ממשלה?
אני חושב שכן. הכלכלה היא חזקה והיא חזקה בזכות עצמה. עם ענפים שמייצאים לחול ובאמת פחות תלויים בסביבה הפוליטית. יש השלכות לטווח קצר והשלכות מיקרו-כלכליות. למשל, שוק הנדלן זו דוגמה מאוד טובה. כי אם מחר יש לנו שר אוצר חדש, סביר להניח שאחד הדברים הראשונים שהוא יעשה, זה יכריז על זה שתוכנית למחיר למשתכן לא הייתה טובה, כי היא לא רשומה על שמו, אז איך הוא יכול להגיד שהיא הייתה טובה? ולהמציא לנו איזושהי תוכנית חדשה. אז שר האוצר הקודם היה לו את מע"מ אפס, שר האוצר הזה עם מחיר למשתכן, ואם יהיה לנו שר אוצר חדש, גם לא תהיה איזושהי תוכנית להפחתת מחירי הדירות. אבל עדיין האג'נדה שלו תהיה להוריד את מחירי הדירות. אני לא רואה מצב שבא לפה שר האוצר ואומר, מחירי הדירות שימשיכו לעלות זה בסדר גמור. כי זה התאבדות פוליטית. אז אני חושב שהאג'נדה, בכל מקרה תהיה אותה אג'נדה, התוכניות יכולות להשתנות, לא בטוח שהוא יצליח, יכול להיות שכן, עוד פעם אפשר לנסות להיות אופטימיים, אבל האג'נדות הכלכליות של הפחתת יוקר המחיה, תהיה על השולחן גם של הממשלה הבאה, אג'נדה של רגולציה בחלק מהענפים ודרגולציה בענפים אחרים תהיה כנראה די דומה, וכנראה גם באותו מובן תמיכה בייצוא, תמיכה בענפי בענף ההייטק, דברים שמייצרים פה בסופו של דבר פעילות כלכלית חזקה.
זאת אומרת שהאג'נדה הפוליטית של נתניהו סביר להניח שתישאר איתנו גם אם ראש הממשלה לא יהיה ראש ממשלה.
נכון, אני לא מכיר היום מישהו במערכת הפוליטית, עוד פעם, שיש לו סיכוי אמיתי להיות שר או שר או ראש ממשלה, שבא ואומר בברור, צריך להעלות את מס החברות ב4%. זה לא אג'נדה, אג'נדה היא להפחית מס חברות, האג'נדה היא כמה שיותר להוריד את יוקר המחיה, להוריד את המיסים, את הנטל של המיסים וכן הלאה, ואלה הדברים הגדולים בסופו של דבר.
מה שלוקח אותנו לנושא הבא, הדולר. הדולר והאינפלציה. אנחנו דיברנו לא מעט פה בפודקאסטים על על הקשר בין האינפלציה לבין הדולר, לבין ההחלטות של הבנקים המרכזיים ובעיקר של בנק ישראל. אני אישית חושב שהדולר הוא גילוי אישי, זה השוק המועדף עליי בעולם. זה השוק הכי גדול בעולם מבחינת כמות המסחר, לדעתי משהו כמו טריליון דולר ביום עוברים, משהו בסדר גודל כזה.
לא דולר שקל, אלא דולר...
כן, ברור, כן. ברור. ווליום, כמו שאומרים. והשוק הזה, לא מספיק מדברים עליו, כי נורא נורא קשה לחזות אותו. אין אחד היום שיכול להגיד לאן הדולר ילך ומה יקרה בשביל שהדולר יתחזק או שהדולר יחלש. לראיה, אפשר להסתכל על מה שקרה עם הדולר וטראמפ. הרי טראמפ הוא הכי פרו-אמריקאי שיש, והכל, לשמור את הכל אין-האוס. ובתגובה לזה, אפשר לצפות שהדולר יתחזק, אבל לא, קרה בדיוק הפוך. אותו דבר גם יכול לקרות פה בישראל. השאלה שאני חושב שצריך להתייחס אליה, זה האם הכלכלה הישראלית יכולה לחיות היום עם דולר ב4 שקלים, עם כל ההשלכות שיש לזה על הייצוא, או מנגד המשך התחזקות השקל וירידה של לרמות של 3-2 לשקל לדולר, מה אנחנו עושים במצב כזה ומה נעשה במצב כזה, ומה יותר סביר.
אז החשש היום הוא מהתחזקות של השקל. דולר ב4 שקלים זה כביכול מצוין למשק, כי זה טוב ליצואנים, על כל שקל מקבלים, על כל דולר בעצם מקבלים יותר שקלים, ויש להם יותר הכנסות.
אבל זה לא טוב לי ולך.
בדיוק, זה לא טוב לי ולך, זה לא טוב לצרכנים, כי בעצם היבוא, הצריכה, חלק גדול ממנה מיובא, והיבוא מתייקר בכזה מצב. יש לי המון ויכוחים על זה, עם הרבה אנשים. וזה נכון שהתפיסה היום היא שהכלכלה הישראלית חייבת מטבע חלש, כי ככל שהשקל הולך ומתחזק, והוא הולך ומתחזק כבר 14 שנים, כל הזמן, מאז בעצם שהיה לנו דולר ב5 אפילו נגע, זה יורד ויורד ויורד כמגמה. האם הכלכלה הישראלית מסוגלת להתמודד עם שער חליפין שקל דולר, נאמר ב3? תראה, בטווח הקצר אין ספק שאנחנו נראה פה יצואנים נפגעים. נפגעים בצורה משמעותית. כי בסופו של דבר היצואן מוכר את הסחורה שלו בדולרים, תמורת הדולרים האלו מקבל שקלים, ועם השקלים האלו הוא אמור לשלם משכורות, מיסים, וכמעט כל ההוצאות שלו בסופו של דבר בשקלים, אז זה פוגע ברווחיות. אין בכלל ספק. השאלה, אני חושב שיש פה שתי שאלות. אחד, האם ניתן לשנות את המגמה? האם יש מה לעשות?
האם בכלל יש מה לעשות? האם ניתן לעשות מניפולציה בשוק המתח, אתה שואל?
בדיוק, ואמרת לפני זה שזה השוק הכי גדול בעולם? כנראה שהתשובה היא לא. בנק ישראל מאז 2008 מתערב בשוק המתח וקונה דולרים, כשהדולר נחלש, אז הוא קונה דולרים בשביל לחזק אותו. זה לא עוזר. לאורך זמן זה בטח לא עוזר, ואם המגמה היא מגמה של התחזקות של השקל, עוד פעם, מסיבות כלכליות, אז זה לא יעזור, אז אי אפשר לעשות שום דבר. ואז השאלה השנייה שנשאלת, רגע, אם השקל מתחזק מסיבות כלכליות, זה בעצם אומר שהמצב בכלכלה הוא טוב, נכון? מה צריך לקרות כדי שהשקל ייחלש? אם כולם רוצים כל כך שהשקל ייחלש, צריך שהמצב יהיה רע. ובסוף, הכלכלה בעצם מתקנת את עצמה. ואני חושב שפה נופלת הנקודה הכי מעניינת. כי מי שלמד כלכלה מכיר את זה, ומי שלא, אנחנו נזכיר את זה עכשיו, שכלכלה תמיד נעה במחזוריות. בעצם כל סיפור כלכלי, כל מגמה כלכלית, יש לה בלמים ומאזנים. מה אני בא לומר? נשמעתי קצת כמו מרצה באוניברסיטה. אני בא לומר שאם השקל חזק, היצואנים נפגעים, נכון? היבואנים לעומת זאת מרוויחים, כי יותר זול להם לקנות עכשיו את המוצר בארצות הברית, כשהם מוכרים אותו באותו מספר של שקלים, הם בעצם מרוויחים יותר, ואז מה שאמור לקרות באופן עקרוני, תיאורטי, זה שהייצוא ירד, היבוא יעלה, וזה כשלעצמו אמור להחליש את השקל. זאת אומרת, יש פה תהליך שאמור לאזן את עצמו עד שחוזרים למצב של שיווי משקל.
זאת אומרת, משחק סכום אפס.
זה חזרה תמיד לשיווי משקל. יש איזשהו, קורה משהו, הייצוא פתאום גדל, פתאום מגלים גז בישראל, השקל מאוד מאוד מתחזק, השקל מתחזק, היצואנים נפגעים, לעומת זאת, כמו שאמרנו, היבואנים נהנים מזה, אבל אז כשהייצוא יורד והייבוא גדל, יש בעצם יותר ביקוש לדולרים, פחות ביקוש לשקלים, ואנחנו רואים את השער החליפין חוזר לאיזושהי רמה חדשה של שיווי משקל. העניין הוא שבישראל הייצוא חופשי, היבוא ממש לא, יש המון חסמי יבוא. המון חסמי יבוא, אם זה בצד של המיסוי ומכסים, ואם זה בצד של כל מיני יבואנים בלעדיים וקשיים ביבוא, ואלו דברים שבעצם מונעים מהתהליך הכלכלי לעבוד כמו שהוא אמור לעבוד. ולשאלתך, האם המשק הישראלי מסוגל להתמודד עם שער חליפין שקל דולר בנומר 3? בהתחלה זה יחב, ואנחנו נראה מפעלים שאולי נסגרים ועובדים שאולי מפוטרים, אבל אם זה השער חליפין שמתאים לסביבה הכלכלית בישראל, אז אין דרך אחרת. החביתה, כדי להכין את החביתה, צריך לשבור את הביצים, ואולי כי אם חושבים על זה במצב הנוכחי של המשק הישראלי, כששיעור האבטלה בשפל היסטורי, פחות מ-4%, אולי זה זמן טוב להכין את החביתה. כי אם מפעלים יסגרו ואנשים ייפלטו לשוק העבודה, יהיה להם יותר קל היום למצוא עבודה בענפים שפחות מושפעים. עכשיו רק כדי שתנבין את המספרים, שי, החלק של היצואנים שמושפעים משער חליפין בשוק העבודה, זאת אומרת אחוז העובדים בענפים שהם מושפעים משער חליפין, הוא 12%. 12% מהעובדים, שקל חזק פוגע בהם.
שזה אבל בדרך כלל העובדים שמשתכרים הכי הרבה.
הם משתכרים בדרך כלל יותר, כי זה באמת הייטק, רוב הייצוא הוא הייטק, אבל זה אומר ש-88% מהעובדים לא מושפעים משער חליפין, ואם אנחנו מסתכלים על העובדים בענפי המסחר, שהם אולי אפילו נהנים מזה שהשקל חזק, כי זה אומר שהיבואנים מרוויחים יותר, הם יכולים לעלות שם משכורות או לגייס עוד עובדים וכן הלאה, מדובר על 14%. זאת אומרת, יש יותר עובדים שנהנים משקל חזק מעובדים שסובלים משקל חזק. אמנם זה עובדים, נקרא לזה, מענפים שונים, ואמנם ענף ההייטק הוא ענף עם פריון יותר גבוה, עובדים יותר עם השכלה גבוהה, שמרוויחים יותר וכן הלאה, והם, כמו שאומרים, תמיד הקטר של המשק, ורוצים לשמור עליהם, אבל צריך להבין שבסוף זה הכיוון שהכלכלה הולכת אליו, ואי אפשר לשנות את זה, ואולי זה זמן טוב בעצם לעשות את תהליך האדמה, כי אנחנו באמת בחלק הטוב של מחזור העסקים.
מה שלוקח אותנו לחלק האחרון, לקושייה הרביעית והאחרונה, לקוסית אם תרצו, הסיכונים של המשק הישראלי. עכשיו אני שוב רוצה לקחת אותך חזרה לאתמול לדוח בנק ישראל. דוח בנק ישראל הזהיר מפני ההייטק. הוא לא הזהיר מפני ההייטק הישראלי. הנקודה המעניינת שהוא אמר שהמשבר לא יגיע מתוך מה שקורה פה. המשבר יגיע מבחוץ. הוא הסביר את זה על ידי שיש לנו בישראל עובדי הייטק. אגב, השיעור שלהם באוכלוסייה הוא מעט למעלה מ-8%, לדעתי 8.3%, והם אחראים על 43% מהייצוא של ישראל. זאת אומרת שקצת אנשים אחראים להרבה כסף שנכנס למדינת ישראל. מה שהוא אמר זה שהחברות הגדולות פה כמו אמזון ופייסבוק וגוגל משלמות המון המון כסף למתכנתים שלה פה. ובסופו של דבר, חברות הייטק קטנות, חברות סטארט-אפים קטנות, יהיה להם נורא קשה לגייס פה עובדים ולהתחרות במחירים הזה, האלו. אין כל ספק שחסרים עובדים בהייטק, הביקוש הוא עצום, אבל יכול להיות שהסכנה פה תגיע, שפשוט חברות ההייטק יגיעו למסקנה, בוא נלך להודו, נעשה שם אוטסורס, אמנם קצת קשה לנו יותר עם התרבות, עם העבודה, הישראלים יותר מסורים ויותר משקיעים, גאוות יחידה, אבל אני משלם 30% פחות הוצאות שכר, ומזה בעצם בנק ישראל מזהיר, ופה אני גם חושב שהחגיגה במרכאות שיש פה בהייטק, מבחינת השכר והביקוש לעובדים, יכול להיות שזה עומד בסכנה.
הבעיה היא, אני חושב, לא שמרוויחים שכר טוב, זה בסדר שמרוויחים שכר טוב, ברמת המשק זה דבר מצוין אפילו, הבעיה היא באמת שהיצע העובדים בענף ההייטק הוא מאוד מאוד נמוך. רק תלבין, באמת חברה היום בינלאומית משלמת למתכנת ישראלי, כמעט כמו שהיא משלמת למתכנת אמריקאי.
בעמק הסיליקון?
אז כנראה שהיא תעדיף את האמריקאי. ויש פה היצע מאוד נמוך של עובדים שבעצם לוחץ כל הזמן את השכר כלפי מעלה, כי מאוד מאוד קשה למצוא עובדים, וזה מתקשר אני חושב בכלל לסיכון הכי גדול של המשק הישראלי כשאנחנו מסתכלים באמת אל האופק, לא לשנה הקרובה, שנתיים הקרובות, בהסתכלות טיפה ארוכת טווח, ובסוף הממשלה מקבלי ההחלטות זו ההסתכלות שצריכה להיות להם. הסיכון המרכזי של המשק הישראלי הוא חוסר הפריון הנמוך, תכף נסביר מה זה אומר, וחוסר ההשתלבות של אוכלוסיות שלמות בשוק העבודה המתקדם יותר.
יש לי תחושה שאתה הולך להגיד את המילה חרדים בקרוב.
כנראה שכן, כנראה שכן. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על הצמיחה בישראל, אנחנו רואים במשך השנים האחרונות צמיחה מאוד יפה וכולם מתגאים בה. 3%, 3.5%, זו צמיחה יפה. אין ספק, בהשוואה לארצות הברית, שצומחת ב2% פחות או יותר, אירופה ב2.5%, זו צמיחה יפה. אבל זה לא ההסתכלות הנכונה. כשאנחנו מודדים צמיחה, אנחנו צריכים למדוד את הצמיחה ביחס לנפש, לגידול באוכלוסין בעצם. ובישראל, האוכלוסייה גדלה כל שנה בקצב של 1.8%, בארצות הברית, 0.8%, באירופה, בין 0.5%, תלוי על איזה מדינה מסתכלים. זה אומר שבעצם הצמיחה לנפש בישראל יותר נמוכה מבארצות הברית ובאירופה, וזה אומר שהפערים ברמת החיים בין ישראל לארצות הברית ואירופה רק הולכים וגדלים ולא הולכים וקטנים כמו שהיינו רוצים. עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, למה זה קורה?
פרורבו.
הגידול באוכלוסייה, כן, פרורבו. דרך אגב, זה לא רק פרורבו, גם האוכלוסייה החילונית יהודית העיצה באופן משמעותי את קצב הגידול, וזה משהו שהוא דווקא בסך הכל טוב, רק שאנחנו רוצים לראות פר נפש צמיחה יותר מהירה. עכשיו השאלה היא למה זה לא קורה? הסיבה היא בגדול השכלה. יש עוד כמה סיבות, אני חושב שהסיבה הגדולה היא השכלה, אבל אנחנו רואים את המבחנים וכל מיני מדברים על זה, שמערכת החינוך זה לא מה שזה היה פעם, והתוצאות שלנו במבחנים הן פחות טובות, שמסתכלים על תוצאות המבחנים, בכל מיני מבחנים שנעשים, וגם את התוצאות האלה מחלקים לפי אוכלוסיות, רואים באופן ברור, ואני בטוח שאף אחד מהמאזינים עכשיו לא נופל מהכיסא, אני מאוד מקווה שבטח בנהיגה אף אחד לא ייפול מהכיסא, התוצאות בקרב האוכלוסייה החרדית, הבטחתי לך שאני אגיד, והאוכלוסייה הערבית, הן נמוכות יותר מאשר באוכלוסייה היהודית חילונית. לא הופתענו בכלל. מה צריך לעשות? אנחנו, עוד פעם, משק שבנוי בחלק גדול ממנו על הייטק, ואנחנו רוצים שזה ימשיך. זה הקטר של הצמיחה פה. אנחנו צריכים שהאוכלוסיות האלה ישתלבו בתעשיות האלו. אנחנו רוצים שהאוכלוסיות האלה ישתלבו בחברות שמייצרות הייטק, שמייצרות הייטק, אלה חברות שצריך בהן שהשכלה יחסית גבוהה וטובה, וזה אומר שהממשלה צריכה לתת לאוכלוסיות האלו רמה יותר גבוהה של השכלה. עכשיו עוד פעם, אני שם רגע את הכובע האופטימי שלי, ואני רוצה להגיד שזה קורה. זה קורה לאט לאט, אבל זה קורה. וקודם כל זה קורה בזכות האוכלוסיות האלו, לאו דווקא בגלל הממשלה, כי האוכלוסיות האלה השתלבו במעגל העבודה בשנים האחרונות בצורה משמעותית. שיעור ההשתתפות גם אצל גברים חרדים, גם אצל נשים חרדיות, גם אצל נשים ערביות, אלו אוכלוסיות שבעבר כמעט ולא היו בשוק העבודה, השיעור השתתפות שלהם גדל באופן משמעותי, וכשאנשים משתלבים בשוק העבודה ורואים את האפשרויות ואת רמות השכר ואת מה אפשר לעשות בשוק העבודה, שלפני זה הם היו מחוץ עלו לגמרי, מבינים, הם מבינים יותר מהר שכדי ללכת קדימה, וכולם רוצים ללכת בסוף קדימה, צריך השכלה יותר גבוהה, צריך ניסיון במקומות כמו הייטק וכן הלאה, וללמוד את הדברים האלו, ולכן קודם כל זה בא מהכיוון הזה, ואני חושב שאנחנו נראה גם את הממשלה, אני בטח מקווה שאנחנו נראה את הממשלה, שמה יותר ויותר דגש על באמת מתן הזדמנויות והשכלה גבוהה, והשכלה שמאפשרת להשתלב בשוק העבודה המודרני, לאוכלוסיות שפחות נמצאות שם היום.
אני רוצה להוסיף עוד איזושהי סכנה שאני רואה לכלכלה הישראלית,
היית חייב להיות פסימי בסוף.
אני חייב, אין, איך אנשים יחזרו להאזין לנו אם אנחנו לא נהיה פסימיים קצת. התחבורה, זה מרגיש כאילו אנחנו על סף נקודת רתיחה, והנקודת רתיחה עצמה ממש תגיע, שאתה תיכנס לרכב שלך בבית בבוקר לנסוע לעבודה, ואתה תגיע למסקנה שעדיף לי ללכת מאשר לעמוד בפקק עכשיו.
זה מאוד בריא, זה נהדר.
כן, הייתה כתבה נפלאה במוסף כלכליסט הזה, שיש כבר פקקים בתוך החניונים.
כתבה נהדרת, אני חוויתי את זה, זה פשוט דבר איום ונורא. 45 דקות לצאת מהחניון.
איום ונורא. אני חושב ש... א', ברגע שזה יקרה, הראש הישראלי ימציא איזשהו פטנט, שיגרום לך לא יודע איך עם איזה... משהו ממונה או לא ממונה או חשמלי שתגיע לעבודה יותר מהר עם האוטו ואנשים ימציאו את הכלים האלה. ודבר שני, צריך, המעסיקים צריכים לשנות, לעשות סוויץ' בראש ולאפשר לכל אחד שיכול לעבוד מהבית. יש הרבה חברות בעולם שניסו לעשות את זה, אני זוכר את מריסה מאייר עושה את זה ביהו וזה לא עבד לטוב. לא יודע אם החברה עצמה קרסה בגלל דברים אחרים, אבל הם אמרו באופן חד משמעית לכל העובדים, תעבדו מהבית. אני לא יודע איך זה עובד אצלכם, אבל זה משהו שחייבים לעשות, כי היעילות של העובד בשעה וחצי בפקק הלוך, ושעה וחצי חזור, היא לא טובה בשום מובן שהוא, וזו סכנה גדולה מאוד לשוק העבודה הישראלי.
מסכים, סכנה למשק, לשוק העבודה, צריך לראות פה שתנופת הבנייה נמשכת ובקצב מועץ, כי כרגע רק סוגרים פערים על בעיות שהיו, ואני מסכים לגמרי על התפיסה שהצגת, פחות עבודה במרכזי הערים. אני חושב שזו תופעה שתקרה בכל העולם דרך אגב. אנחנו נראה פחות עבודה במרכזים של ערים גדולות, יותר עבודה בבית, יותר עבודה באזורים פריפריאליים, זה כיוון שבהחלט אפשרי, כי הטכנולוגיה תאפשר את זה. המקומות האלה יותר זולים גם לחברות, לשים כמה אנשים במשרד בפריפריה, זה בטח יותר זול מלשים אותם באיזשהו מגדל במרכז תל אביב, זה חוסך זמן בגלל הפקקים, זה תהליך שכנראה יקרה, ואולי השילוב בין השתיים יפתור, אבל חייבת להיות הרבה יותר בנייה.
אין לך תחושה שאנחנו קצת גם פה אחרי העולם?
מה, בוודאי.
בתפיסה הזאת.
של העבודה מהבית?
נכון.
כן, כן. חד משמעית, אולי בהייטק לא. בהייטק אני, אמנם אני לא מתגם מייצג, אבל אני מכיר כמה וכמה באמת אנשים שמספרים שיש יותר ויותר פתיחות לעבודה מהבית, לעבודה מכל מיני מרכזי עבודה כאלה, כמו WeWork ודומים להם, שבעצם מאפשרים להם לקחת שם משרד קטן, כי זה קרוב הביתה ולעבוד. אבל זה משהו שיצבור תאוצה, בעולם אני רואה את זה דרך אגב בענף שלנו, בענף הפיננסים, גם בלונדון, גם בניו יורק, הבנקים הגדולים בעצם מה שהם עשו, הם לקחו יחידות מטה, יחידות שלא חייבות להיות קרובות למרכז העסקים, לא חייבות להיות קרובות לבורסה, והן יושבות בניו ג'רזי למשל, או בחלק שמתחת לנהר בלונדון, בחלק הדרומי של לונדון, יושבות שם יחידות המטה, הן לא תופסות מקום במגדלים הגדולים של מרכז לונדון, כי הן גם לא צריכות, אין שום סיבה שאנליסטים יישבו בדיוק באמצע העיר, הם יכולים לעשות את האנליזה שלהם גם או מהבית או ממקום שעולה פחות. זה עד עכשיו בעולם, זה יותר מטעמים של עלות עלות הנדלן, פחות מטעמים של פקקים וכן הלאה, כי יש להם מערכות של הסעה המונית.
בדיוק.
אצלנו זה פותר שתי בעיות בבת אחת.
אוקיי, עד כאן דברנו להיום. תודה רבה אורי.
תודה רבה וחג שמח לכולם.
חג שמח לכולם. אני רוצה להודות גם השבוע לספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות ראייה על עריכה טכנית. תודה רבה, נשתמע בעוד שבועיים.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ, ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.